שלום לכולם, הדף עובר לבינתיים, אנחנו בשיעור הרביעי, בעזרת השם, איש אישה ומשפחה, הרבה זמן לא התראינו, ובאמת קצת היה נתק, אני אנסה לקשור בהבזקים את מה שנאמר עד עכשיו, כדי שנעלה בחזרה לאונייה, בעזרת השם, וניסע בקו מחשבה משותף. אז אנחנו דיברנו הרבה על ההבדלים, התחלנו לדבר על ההבדלים, חשיבות העיסוק בהבדלים שבין האיש לאישה. דיברנו על זה שהמציאות מראה שהרבה תלונות של גברים על נשותיהם או של נשים על הבעלים שלהם לא נובעת בהכרח מעניינים אובייקטיביים של חסרונות שנמצאים בקרב האיש והאישה, אלא בגלל הבדלי אופי שתמונים בהם. יוצא שבאמת הרבה פעמים זוגות חיים בשקר, צוברים רגשות שליליים אחד כלפי השני. זה נתון מזעזע, מפחיד, באמת זוקק מחשבה, שכאילו תחושה מצטברת שהאיש שאימו התחתנתי זה לא באמת מה שתמיד חלמתי, וגם האיש מרגיש ככה, בעוד שהכל זה אשליה אחת גדולה. הרבה מהרגשות הלא נעימים שנולדים בתוך הקשר במהלך השנים, הם נובעים מעקשנות ומהכחשה שכל אחד סגור בעולמו האישי ובתפיסת המציאות שלו, ולא מוכן לקבל את זה שמולו יש יצור שהוא שונה ממנו. ולשוני הזה יש תפקיד חיובי בבניית הזוגיות, ואנחנו נדבר על התפקיד שיש לשונות בעזרת השם. אז זה ככה נקודה שהדגשנו אותה בעבר. המשכנו ואמרנו שכל ההבדלים שעליהם אנחנו מדברים הם הבדלים כלליים. ברור שבאופן ספציפי יכול להיות שהתפקידים אפילו מתחלפים בין האיש לבין האישה, יש גברים שהם נשים יותר, נשים שהם ככה יותר בלבוסטה כאלה, גבריות אמא נולדו עם המקדחה ביד, יש גם מציאות כזאת, אבל בדרך כלל אפשר לאפיין ולחתוך את זה בחיתוך גס. אף כי ברור שלכל גבר יש גם קצת תכונות נשיות ולכל אישה יש גם כמה תכונות גבריות, לכן סיכמנו שאנחנו מדברים על אבות טיפוס, אב טיפוס שנקרא זכר, אב טיפוס שנקרא נקבה. זה נכון בספירות בבריאת העולם, וזה הולך ומתפשט מהשורש העליון עד לאיש והאישה שבפועל, עם ההסתייגות שציינו שבמציאות זה קצת יותר מורכב, וגם אנחנו ניתן לזה את הדעת. ואז התחלנו ודיברנו על הפסוק בתורה, ויברך אלוקים, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. דיברנו שהאדם נברא בצלם אלוקים, אלא שצלם אלוקים, אלוקים, כוחות מנוגדים שנמצאים בתוך עולמנו, בעשרה מאמרות נברא עולם, הכוחות הרבים והמגוונים נחלקים בעולמנו לשתיים, לזכר ונקבה, עד שלפי היהדות אדם שווה זכר פלוס נקבה. בשונה מתפיסות שוביניסטיות או פמיניסטיות, אמרנו שהיהדות היא פמיניסטית, היא משפחתית. היא מבינה שיש כאן שוויון, נצרכים שתיים כדי ליצור קומת אדם, ליצור חיים, אלא שהתפקידים שונים. אז שוויון כן, אבל זהות לא. והרחבנו ודיברנו בזה מכמה וכמה צדדים. המשכנו. וניסינו לדקור את השורש הרוחני הראשון בנוגע להבדלים שבין האיש לאישה. הבאנו את חווה, אמרנו חווה, התורה אומרת שלמה היא נקראת חווה, בגלל שהיא הייתה אם כל חי. אמרנו אם כל חי, אז צריך לקרוא לה חיה או חיה, למה קראו לה חווה? אז אמרנו חווה, כפי שמתרגם המתרגם, זה מלשון חיוויה, מלשון נחש, אז לחלילה האישה היא נחשושית, האישה היא נחש, או כפי שחזל אומרים, כיוון שנבראת האישה, נברא שטן עימה, דברים לא יפים להגיד. אז באמת למדנו בשם הנציב ופירושו עמק דבר על התורה, שמה הכוונה חי, אם כל חי, פירוש ראשון חי ולא מת, פירוש שני חי בתכלית השלמות שאפשר לחיות. כמו שאומרים, אבל מישהו חי באמת. הוא יודע לחיות את החיים, הוא מרגיש אותם, הוא חווה אותם, הוא חלק מהם. הוא לא עובר ליד דברים, הוא חווה את זה בצורה מלאה. ואז הדגשנו שיש כאן הבדל גדול בין האיש לאישה. האיש יותר מתאים לפירוש חי ולא מת. הוא חווה את עולם החומר מהצד הטכני שבו. כלומר, הוא אוהב את החומר, הוא שמח בו, אבל הוא יותר רוצה ממנו את הצדדים הנמוכים יותר. הבאנו כמה דוגמאות, למשל באוכל, אז אמרנו שהאיש רוצה שיהיה כמה שיותר וכמה שיותר טעים, אבל האישה חשוב גם כל המסביב, שזה יוגש בצורה נאה, שזה יהיה אסתטי וכן הלאה. דיברנו על זה שהיחס ללבוש, היחס למתנות, שם זה גם בולט, האיש רוצה מתנה שימושית, פרקטית, אין לי מה לעשות עם פרחים כמתנת יום הולדת, אבל אישה זה עושר, משום שלא מעניין אותה הפרקטיקה, ברור שזה גם טוב, יותר מעניין אותה להרגיש את הנגיעה שלך שם, את האהבה, את החיבה, שהיה אכפת לך ממנה, שאתה אוהב אותה, הפתק הרבה יותר חשוב מהמתנה עצמה. דיברנו על זה שהיחס של האישה לחומר הוא לא יחס של חי ולא מת, שזה הפירוש הראשון בנציב, אלא זה יחס של חי בתכלית השלמות. האישה חובה בחומר צדדים הרבה יותר עדינים, חוץ מהחומר עצמו שזה גם כיף, בין אם זה אוכל, לבוש או מתנה, היא חובה שם צדדים נפשיים ולעיתים אפילו צדדים רוחניים, שלגבר הרבה יותר קשה לחוות, ובעזרת השם כשתתחתנו אתם ממש תראו את זה בעיניים, זה מגיע אפילו ליחסי אישות, שגבר יחסי אישות, יאללה, הוא מרביץ אותה והוא מבסוט. בצד הטכני, בצד החומרי של הדבר, ברור שיש אהבה ושמחה וחיבור פנימי, אבל בסוף הצד היצרי של הגבר הוא מאוד דומיננטי באקט הזה. אצל האישה, אקט מיני יכול להוביל לבכי, לשמחה עצומה שקשורה לאהבה, להשתוקקות רוחנית, דברים שהגבר לא מבין מאיפה הם בכלל מגיעים. כי אצל האישה יש איזשהו כישרון, ועל זה הדגשנו, לחוות או לפגוש מתוך עולם החומר את עולם הרוח. האישה היא אם כל חי, היא האימא של כוחות החיים הטבעיים. היא מסוגלת לפגוש את החומר ממקום הרבה יותר עדין ועמוק, ובמובן הזה היא מלמדת הרבה הרבה את האיש על העבודה שמוטלת עליו. עוד נדבר על הדבר הזה. אם כן, אמרנו שלמרות שהאישה נראית כיותר חומרנית מהאיש, בסוף, בצורה עמוקה יותר, היא יודעת לקחת משם יותר אוצרות ויותר חיבור נכון אל המציאות, אל הדברים. זה ככה בתמציתיות, הבאנו על הדרך עוד כל מיני דברים. ניסינו להבין למה יש לאישה את הכישרון הזה, להיות אם כל חי, לפגוש את החומר בצורה נכונה, עוד יותר מאשר האיש. אז הבאנו את הרב צבי יהודה שאמר שזה בגלל שהאישה, החומר שלה הוא יותר מזוכח מהחומר של האיש. כי האיש נברא אפר מן האדמה, אבל האישה נבראה מחומר שכבר נזרק בו צלם אלוקים. זה יתרון ראשון. יתרון שני, זה שהאיש נברא מתוך התייעצות עם המלאכים, נעשה אדם, אבל האישה נבראה מתוך הרצון האלוקי הישיר. קרי, ברוך שעשה אני כרצונו. מה שדיבר אני כרצונו, כרצונו השלם, הפשוט, הישר, ודיברנו למה האישה מברכת את זה. מכוח כך למדנו למה האישה מחויבת בפחות מצוות, דווקא מצוות שתלויות בזמן היא נפטרת מהן, משום שאישה לא צריכה צו אלוקי שיעצור אותה בזמנים קבועים כדי שתגלה את הקדושה ואת הנשמה בתוך המציאות המעשית. הגבר מאוד זקוק לציווי שיעצור אותו בזמנים קבועים ויגביל אותו, בגלל שהוא נוטה קצת יותר להתפרע עם כוחות הנפש שלו, בעוד שהאישה היא יותר מיושרת ביחס לרצון האלוקי, ולכן היא לא צריכה לעצירה אלוקית מדודה. היא יודעת לחיות את הקדושה באופן טבעי, כמובן אם היא עשתה עבודה רוחנית, לא איזה מישהי פתאום באה לא יודע מאיפה, כן, שעשתה עבודה, היא יותר מחוברת, מקושרת אל הרצון האלוקי, לכן פחות מצוות, לכן פחות מצווה בלימוד תורה, מה שאצל האיש זה צורך בסיסי, קיומי. איש שלא לומד תורה הוא מהר מאוד הופך לעיר פרא אדם מלעד, הוא מאבד את הצפון, הכוחות שלו, הכל משתולל, בעוד שאישה ברוך השם צדיקה, סיימה שמינית, לא חיה מדרשה, אם גם אפשר מה טוב, לא, לא נורא, הולכת צדיקה ברוך השם, צדיקה. איש לא הלך לישיבה, לפעמים חוזר כמה שנים לאדם הקדמון, בפעמים הוא גם מתעלה במהלך השנים בלי ישיבה, אבל מאוד מאוד צריך את הכוח של התורה ככוח מטהר. דיברנו עד כמה חז"ל מדגישים את החשיבות שהגבר לא יזלזל בהתקשרות של האישה בחומר, משום שזאת לא התקשרות נמוכה. והבאנו בתור דוגמה את הגמרא שמדברת על תכשיטים, שיש כמה דברים שמביאים את האדם לידי עניות, חס וחלילה, יעני. אז הגמרא אומרת, אחד מהדברים שאשתו מקללתו בפניו, יא קמצן, יא זה, תחזור לאמא שלך, למה היא אומרת לו את זה? אומרת הגמרא, על עסקי תכשיטיה, והוא דאית לה, והוא לא נותן לה. כלומר, יש לו יכולת, והוא לא נותן, תכשיטים. ראינו פסקה מאוד יפה ברב קוק, שהגבר אסור לו לזלזל בדברים שהאישה קשורה אליהם, והיא מחוברת ומסמכים אותה, משום שהדברים האלה קשורים במקום עמוק, וכן הלאה, כל מה שדיברנו על זה, וזה קשור בסוף לעניות, לברכת הבית, הבאנו את הרמק בתומר דבורה, וכו'. טוב, אני חושב שזה בגדול, ככה תמצית הדברים שראינו. טוב, אמרנו עוד דברים, אני לא יודע כמה אתם זוכרים מכל מה שאמרנו, כדאי לכם לשמוע את השיעורים שוב פעם, כי זה המון דברים שאני בעצמי, שאני אומר את זה, אני שוכח. כדאי לשמוע את הדברים כדי לראות את הרצף, לראות את התהליך שאנחנו עוברים פה, מאוד קשה להחזיק את הכל שיש הפסקות. אז שווה לראות עוד פעם. דיברנו על זה שלאיש יש נפש שפועלת מבפנים החוצה, בעוד שהאישה, הנפש שלה היא פועלת מהחוץ אל הפנים. הדגמנו את זה גם בהבאת החיים לעולם, שהגבר הוא זה שנותן את הזרע מבפנים החוצה, והאישה קולטת את הזרע מן החוץ אל הפנים, מעברת אותו ויוצרת ממנו חיים ומורידה נשמה לעולם. דיברנו על זה שלאיש יש צורך לראות ולאישה יש צורך להיראות. כל מיני הבדלים שעסקנו בהם, וקיצור, אני אומר את כל זה בהבזקים, כי באמת שווה לחזור. הזכרנו גם למה האיש מברך שלא עשה נישה, הדגשנו את האיכות שבתפקידו, דווקא בשל להיותו חסר וכן הלאה, אז זה הדרך. זהו, עד כאן חזרה. מתקדמים. עכשיו אנחנו בשיעור הרביעי. אחד המשלים הקולעים ביותר, בעיניי, בתנ״ך, בחז״ל ובקבלה, להבין את ההבדלים בין האיש לאישה, זה משל השמש והלבנה. זה אחלה משל. אנחנו נגיד את המשל, נפרט אותו, ואז נדבר הרבה על הנמשל. השמש היא מקור האור, היא מקור מאוד מאוד עוצמתי. היא מספקת אור וחום, היא מדהימה. אבל מצד שני יש בה משהו שמנותק מהחיים. קשה להסתכל עליה. אי אפשר באמת להתקרב אליה. אם היא תתקרב יותר מדי, זה לא יהיה טוב. הדברים יהרסו, הדברים יישרפו, לא יהיו חיים. יש בה משהו עוצמתי שלא מצליח לגעת בחיים בצורה נכונה. לא רק זאת, השמש יש בה מימד שמסתיר את האינסוף שקיים ביקום. מי שיחיה רק באורה של השמש ולא יזכה לאורה של הלבנה, עלול לחשוב חלילה שהעולם זה רק מה שרואים פה. רק שיגיע הלילה, הלבנה, היא בת זוגה של השמש, תגיע הלבנה, תאיר את חשקת הלילה, אמנם האור שלה הוא עדין יותר, הוא אור שמתקבל בעקיפין מן השמש, אבל דווקא האור הזה נבחר להאיר את חשקת הלילה, ודווקא תחת חסותו של אורה עדין של הלבנה, פתאום מגלים שהעולם הוא אינסופי. יש כוכבים, יש גלקסיות, יש אינסוף. תחת אורה עדין של הלבנה אפשר לראות את הכוכבים הקטנים ביותר. פתאום מגלים שלכל דבר קטן יש משמעות, לכל דבר יש ערך, המרחקים הם עצומים, והכל הוא חלק מהעולם הקטן שלי. האור העדין שיש בשמש, בלבנה, יכול להתאפס כחיסרון, כתלות, כדבר מדולדל, אבל האמת היא הפוכה לחלוטין. ואת זה אנחנו רוצים ללמוד. למשל הזה, יש שני נמשלים מרכזיים, כמובן, ביהדות. השמש זה הקדוש ברוך הוא, והלבנה היא כנסת ישראל, או עם ישראל, והנמשל השני, והרובד השני זה שהשמש זה האיש, והאישה היא הלבנה. אז זה שני התחומים שאנחנו רוצים עכשיו לחבר אותם, בעזרת השם, ולהבין משהו. עקרוני מאוד. אז מסכת כתובות כידוע היא מסכת הנישואין של עם ישראל. המשנה פותחת במילים, יש לכם דף מקורות לפניכם, הרגע לפני הירושלמים. המשנה בבבלי פותחת בתולה נישאת ביום הרביעי. יש עניין להתחתן ביום רביעי. המשנה מביאה איזשהו הסבר טכני, למה זה חייב להיות ככה, טוען טענת בתולים, יש איזה עניין, והבבלי מפרט בזה. לעומת זאת, בתלמוד הירושלמי יש פתיחה אחרת. אז הנה, זה מקור אחד. מקור אחד שלפניכם. בר כפרה אמר, למה נישאת ביום הרביעי? מפני שכתוב בה ברכה. ועלו אין כתיב ברכה אלא בחמישי ובשישי בלבד. בחמישי בעופות ודגים ובשישי באדם וחווה. אמר רבי יוסי, תעמה דבר כפרה רביעי אור חמישי. חמישי אור שישי. כלומר, בזמנם בהיעדר תאורה זמינה, אז היה נהוג להתחתן ביום. אז מתחתנים ביום, אז מה הדגש הוא? שמתחתנת ברביעי ביום. למה? כי ליל הכלולות יהיה באור לחמישי, יהיה בליל חמישי ליל הכלולות, ויש עניין של ליל הכלולות, זמן ההתקשרות וההתאחדות שכונסה לתוך ביתו, הזמן הזה שאין האישה קורטת ברית, אלא למי שעשה כלי, כפי שכתוב בחז"ל, יש עניין מאוד עמוק ברגע הקדוש הזה, שדווקא שם בליל חמישי יש את ההתקדשות, כי דווקא בחמישי נאמרה ברכה. כלומר, נאמר ויברך אותם אלוקים לגבי הדגים, העופות, וברכה נוספת נאמרה לאדם ולבהמות ביום השישי. לכן הוא, רואים כאן שבירושלמי, אחד ההבדלים, עסקנו בזה בלימוד בעיון, שבאמת הירושלמי דרכו לפתוח ביתה מעולם האגדה, בשונה מהבבלי שפותח בטעמים טכניים שקשורים למורכבות החיים. עסקנו בזה בישיבה בשעתו. אבל נשאלת השאלה, אם באמת יש חשיבות כזאת העליונה ששלמות הזיווג תהיה ביום החמישי, שזה היום של הברכה, אז למה המשנה מדגישה שבתולה נישאת ביום רביעי? למה היא לא מדגישה את הדבר העיקרי? על היום החמישי זה העניין, שם יש ברכה. למה המשנה מדגישה שהבתולה מתחתנת ביום רביעי? שזה היום הזה לא נאמרה בו ברכה. אני צריך להבין מדמיוני שבתקופתה מתחתנים ביום, ואז בלילה של סוף רביעי, שזה גם בכלל יום חמישי. למה? למה המשנה מדגישה שבתולה נישאת ביום רביעי? זה השאלה שעולה. אז התשובה לשאלה הזאת קשורה לשמש וללבנה. כפי שאומרת התורה, מקור מספר 2, בראשית פרק א', כן, תרגישו בנוח לעצור אותי עם שאלות, למרות שאני מדבר כאילו קצת מהר. פשוט יש לי הרבה מה להספיק, אבל זה לא חשוב. אתם את השאלות תשאלו, או הערות להעיר, תעצרו בכיף בכל שלב. אומרת התורה בבראשית פרק א', ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה. ואת הכוכבים ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להעיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוהים כי טוב. אז כמובן חז"ל שואלים, אם שני המאורות הם גדולים, אז למה צריך לכתוב בהמשך המאור הגדול והמאור הקטן? ואז דורשים את הדרשה הידועה שבאה לבנה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, אפשר, אי אפשר, שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, אי אפשר, כן? לא שייך שהשמש והירח ישלטו בעולם באותה מידה, כי בסוף זה אותו אור. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. באותה מידה, גם האדם ואשתו מראשית היצירה, היו אמורים לפעול בעולם באותה מידה, ולהאיר בעולם את אותה הערה. ככה היה כנראה מלכתחילה, עד שחטאו. ומי שחטאו, אמר הקדוש ברוך הוא לאישה את מה שהוא אמר ללבנה. אמר הקדוש ברוך הוא לאישה, את אשר המציאות כולה נפלה, לכי ומעתי את עצמך. ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בה אחרי זו כללה, שתכף נדרוש את עניינה, זה חלק מנפילת העולם. כמובן, שואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך, דיברנו על זה מקודם, אין הכוונה, יבין, אין הכוונה מלשון רודנות ושליטה, אלא הכוונה בבחינת הנהגה, כן? בבחינת הנהגה ולא חלילה איזה עניין זה. באופן יותר עמוק, מה שקורה פה זה שהלבנה אומרת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות משמעותית בעולמך. אם אני והאיש נעיר את המציאות באותה מידה, לא תהיה תרומה משמעותית בקיומי כדי לזרז ולקדם את גאולת העולם, לקדש את שמך. אני רוצה להיות משמעותית. אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בזוהר הקדוש, לכי מעתי את עצמך ותהי ראש לשועלים. דווקא בביטוי הזה, תירוש לשואלים ותזכי להאיר את חשקת הלילה, את המקומות המורכבים, את תהי לבנה, את תהי מחוברת אל העולם הזה שמשול ללילה, את החיים, את הפרטים הקטנים, את המציאויות המורכבות. והזוהר הקדוש מדגיש דבר מאוד מאוד חשוב, שתמיד גם בישיבה הרב גבריאלי מדבר על זה, מזכיר את הזוהר הזה, שזה לא שעכשיו הלבנה היא קטנה יותר, זה לא שהיא באמת קטנה יותר, הזוהר אומר היא גדולה באותה מידה. שימו לב לדגש, השם לא הקטין אותה, הוא אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. זאת הייתה בחירה שלה כדי להיות משמעותית. כלומר, היא מצד הנשמה היא גדולה באותה מידה בדיוק כמו השמש, האישה גדולה בדיוק כמו האיש, אלא שהאישה מעטה את עצמה כדי להתאים את עצמה להיות ראש לשואלים, להנהיג את המציאות הטבעית, לבחור להתחבר אל החומר ממקום אחר ולא להעיר כלפיו ממרחקים, בדומה לפעולתה האידאית והפילוסופית של השמש, קרי עולמו של הגבר. זאת הייתה בחירה נועזת וקדושה מאוד של האישה, ובאמת עדיין יש כאן סודות בדבר הזה, אבל משל האדם ענק שבענקים יודע אין סוף תורה, אבל כדי להעביר את התורה הגדולה שלו לילדים בכיתה א', הוא חייב קצת עכשיו להמעיט, למעט את עצמו, לצמצם את עצמו, כדי שהאורות הגדולים שלו יפגשו את הלבבות של הילדים הרכים והמתוקים בגילאים הצעירים. הנושא הזה כמובן מתחבר להמון סוגיות שאפשר להרחיב בהן. הלא לפי מסכת אבות, דווקא האמת היא הפוכה. לפי מסכת אבות, מה עדיף להיות? זנב לאריות, מאשר ראש לשואלים. אבל באמת, הזוהר אומר שעדיף להיות הפוך. עדיף להיות ראש לשואלים. זה קשור עכשיו להרבה הרבה סוגיות. אדם רוצה ללכת לסיירת, בסדר, אז תהיה עוד איזה אחד, כן? לא שעדיף, זה מעלה יותר גבוהה. כן? לא, כנראה שבסוף נצטרך להגיד איזשהו אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל יש פה שתי בחינות, אולי זה תלוי בסוגי נשמות. כי אדם יכול לבחור להגיע לסיירת, אז תהיה עוד חייל תותח בסיירת מטכ"ל, אשריך. אבל שם יש כל כך הרבה שמנת שצפה מעל פני המים, לא יודע, צלצל לקצינים ובכלל יסתכל עליך. עד כמה תבוא לידי ביטוי, בסדר, כולם שם תותחים, בסדר, אשריך, אתה תהיה מדהים. אבל לפעמים זה נעצר בזה שאתה מדהים, כאילו, בטבעיות שלך. אתה כזה, אתה תותח. אבל לעומת זאת, אם התותח הזה ילך לגדודים, שם הוא יזכה להוביל אנשים אחריו, להגיע לפיקוד, להגיע להנהגה, לתת דוגמה אישית, שפתאום הוא יפגוש ויכיר את פרטי הפרטים שבעולמו האישי על ידי מה שהוא מהווה עבור היתר, באופן שאולי אישיותו תגדל כפל כפליים מאשר הוא היה עוד אחד. כנ"ל בבחירת ישיבת הסדר, כנ"ל בבחירת ישיבה תיכונית, ידוע. הישיבת המסננות, אתה יכול לשלוח את הבן שלך לישיבה אליטיסטית, שם כולם שמנת. ובסדר, או שהוא יהיה מדהים, או שהוא יתרגל להיות אפור. הוא ירגיש שהוא כמו כולם, וממילא גם אם אני כמו כולם, אז אני גם שום דבר, הוא משתעמם מהעולם הדתי, ואז יש בעיות אחר כך בזה. לעומת זאת, אם תשלח אותו לישיבה ששם דווקא יש גיוון וכן הלאה, ואתה יכול להביא לידי ביטוי כוחות של הנהגה והובלה ולראות את המיוחדות שבך, לפעמים זה מבליט עוד יותר את האור שלך בעיני עצמך, ואז אתה גדול לקרקל או שלא מתקלקל. זאת אומרת, אז זה מאוד תלוי, צריך להתאים את לבחור לפי הזה. בכל מקרה, הזוהר הקדוש מחדש נקודה שמצד הנשמה, מצד המהות, שני המאורות נשארו גדולים באותה מידה, אלא שהתפקידים שלהם שונים. והאור הגדול של הלבנה נעוץ בקטנותה, בעדינותה, במה שהיא בחרה למעט את עצמה. זה המשל עם הלבוש של התנ"ך ודברי חז"ל בעניין. עכשיו בואו נפרק את זה יותר. תראו מקור מספר 3. תכלס. אומר הרב חרל"פ בפירוש שלו למסכת אבות, כי יסוד האישה שתהיה היא מקבלת שפע מן האיש. זה בחינת הלבנה. וזוהי מעלתה, ומגרמה, כלומר מעצמה, אין לה כלום. ובלא התמלאות שפע מן האיש, מצד עצמה נעדרת היא, שכן השורש שלה שלא יהיה לה מציאות מצד עצמה. וזה לה למעלה גדולה מאוד. שימו לב, יש כאן ממש דבר והיפוכו. והנה הוא הולך כאן למשל השני שאמרנו בהתחלה, יש פה שתי משלים תמיד מרחפים על הסוגיה, ובחינה זו היא גם כן אצל ישראל, שזו עצמה היא מעלתם. ולט מגרמי הכלום, אין בהם כלום, הם רק לי. לקבל שפעו יתברך, והם בחינת הקלה של הקדוש ברוך הוא. זה ממש משפטים קצרים מדהימים, ששני המישורים במשל והנמשל הללו, ממש מתמזגים פה. הקדוש ברוך הוא כידוע, ברא את העולם בעשר ספירות, בעשר מידות, בעשר צורות של הנהגה, בעשרה אידיאלים, אידיאלים תקראו לזה. חסד, גבורה, תפארת, כל מידה, יש לה את העניין המיוחד שלה, את העניין המיוחד שאותו היא באה לפעול במציאות, והיא לא מתערבבת עם רעותה. אף שיש התקללות מסוימת, לא משנה עכשיו, אבל בגדול אני אומר, כל מידה יש לה את העניין שלה, את הפעולה שהיא באה לפעול בעולם. המידה היחידה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה כמידה שאין לה מידה, היא כמובן מידת המלכות. ספירת המלכות, דווקא בגלל שהיא כביכול ריקה, אין לה משל עצמה, היא מסוגלת לעשות את מה שהיתר לא מסוגלות לעשות. היא לוקחת את כל האורות שמעליה, היא מסוגלת לכלול אותם בתוכה, לעבר אותם וליצור את החיבורים הנכונים בתוך תשע המידות העליונות, ולהפוך אותם לעולם. להפוך אותם למדרגה של חיים. להפוך אותם למציאות. אז זה מבחינת הסוד. לכן מידת המלכות היא הלבנה. מידת המלכות היא הלבנה והיא האישה. אז במבט חיצוני ושטחי, תגיד שמש ולבנה, אז הלבנה עלולה להתאפס, כאילו שאין לה אור משל עצמה. אפשר להגיד, כן, הנה, אז האישה היא לבנה, אתם ביהדות תמיד צוחקים על האישה. אבל האמת היא הפוכה לחלוטין. דווקא החיסרון שלה הוא זה שמאפשר לה להכיל את כל האורות ולפעול פעולה הרבה יותר גדולה משל האיש. בתיקון החיים, בתיקון העולם. איפה זה נמצא במשל היסוד הזה? היסוד הזה של המלכות נמצא במשל במה שאמרנו, שדווקא תחת האור של הלבנה, כלומר האור העדין יותר, זה שכביכול אין בו, זה מה שמאפשר לאדם לראות את הקוסמוס, לראות את האינסוף, לראות את מרחבי הכוכבים וכן הלאה. בעוד שתחת אורה הספציפי והמדויק והחזק של השמש, אתה לא רואה שום דבר חוץ משמש. זה מידה מוגדרת מדי. דווקא הלבנה בעדינות שלה, היא מאפשרת לך לראות את המרחב, לראות את האינסוף. לכן דווקא האישה, רק שתי עוד משפט, לכן דווקא האישה היא זו שמסוגלת לגאול את המציאות. כמו שאומרים, בזכות נשים צדיקות נגאלנו, בזכות נשים צדיקות נגאל, כי הגאולה קשורה ביכולת להוריד את הרצון האלוקי למציאות הטבעית. בהמשך נראה הרבה דוגמאות מהתנ"ך, איך שדווקא נשים הצליחו לראות את מה שגברים לא הצליחו. התנ"ך אומר את זה המון פעם. נדבר על זה. כן.
וזה מהכיוון אבל שהשמש, הגבר משפיע עליה. אולי זה שהוא משפיע, השאלה שלי מצד עצמיותה.
כן.
מצד עצמיותה מה? בעצם כאילו, לולא אור השמש, אין אור בלבנה.
נכון.
מצד עצמיותה מהי? מה, איזה אור מקבלת? מאיפה היא ניזונה?
היא ניזונה מהשמש.
לפני.
לפני
שהיא בכלל מכירה מישהו.
אז לפני שהיא נהייתה את עצמה, באמת יש בה הכל. היא בחרה למעט את עצמה, כדי להיות משמעותית בעולם. היא בחרה למעט את עצמה ולמקם את עצמה נמוך מהשמש, באופן שאורה יינתן לה על ידי השמש, אבל על מנת שתהיה משמעותית יותר בתיקון העולם. כלומר, היא בחרה להיות, כמובן שיש כאן דברים מורכבים בתוך כל זה, כי בסוף כל הנפילה הזאת של ואל אישך תשוקתך הייתה לא רק פרי בחירתה של האישה, זה גם היה פרי נפילת המציאות. נכון מה שאמרתי, שלכי מעטי את עצמך, זה קשור ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. כלומר, הקשר הזה בין השמש ללבנה, במדרשי חז"ל נראה כאיזה משהו לכתחילה איש האישה בחרה בו, כן? כן ולא, כי מצד אחר זו תוצאה של חטא אותנטי של האדם וחווה. ואז הכל נפל, ובאמת לעתיד לבוא, אז כל הפוטנציאל הזה שהאישה יש לה אור משל עצמה באופן אידאי מקורי, אז באמת לעתיד לבוא הכל יחזור. כמו שאומרים הנביאים, שלעתיד לבוא והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש השם את שבר עמו, מחץ מכתו ירפא, באמת יהיו שינויים. אבל כן, כן, אנחנו לא מבינים את כל הסוד שבדבר הזה, כי זה באמת דברים מאוד מאוד עמוקים. אבל אנחנו מנסים לתפוס משהו כדי זה. תודה רבה.
תודה.
אה? יעבדוך עמים, שתחוו לך לאומים.
תודה.
העוצמות שחשפת וגילית בצבא התגלו בקניינה של תורה בעזרת השם. תוריד אור גדול. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה מדורו.
אה? שיעור הבא אני מברך שתי ליטרים ככה
ברכות. זה ברכה שאני נותן על מים. אם תה זה ברכה יותר, נס קפה יותר, יש רמות בברכה.
סתם, אני סתם נצלן.
טוב, יאללה, בואו נתקדם. אז הבנו את הנקודה הזאת. אומר הרב קוק, אגב, רק שנייה, דוגמה חשובה, ההבדל הזה בין האיש לאישה קשור, אני חושב, לתכונה מעשית, שרואים הרבה פעמים בין גברים לנשים, שגבר הוא בדרך כלל מאוד ממוקד במה שהוא עושה, והוא קל לו להתמקד בפעולה אחת בכל פעם. בעוד שהאישה יכולה יותר לעשות כמה פעולות בו זמנית. אחרי שמתחתנים זה בדרך כלל מאוד בולט לאיש ולאישה. אז לפעמים אני משוחח בטלפון עם מישהו, ואשתי אומרת לי תוך כדי דברים, אני הרבה פעמים לא שם לב שהיא בכלל מדברת איתי. לפעמים היא אומרת לי תוך כדי שאני מדבר בטלפון, אתה יכול שנייה רגע לעשות כלים, או שנייה רגע להוריד כביסה, ואני אומר לה היא בטלפון. כי כשאתה עושה משהו, אתה מאוד ממוקד בו, זה כמו שמש כזה, היא כאילו חד גונית, היא ממוקדת, היא לא קשורה אל המרחב, אל הפרטים, אל הגיוון, היא מידה מסוימת כל פעם משהו אחר. אישה כשהיא בטלפון עם אחותה במשך שעתיים, היא יכולה לסגור שבת שלמה. היא מבשלת, היא שוטפת, היא תגולה כביסה, מורידה, משכיבה, זה, טה-טה-טה-טה, היא יורה לכל הכיוונים, זה מדהים. זה יכולת שאני כל פעם מתפעל ממנה. וגברים מאוד ממוקדים, כמובן, אני להבדיל מנהיגה. נהיגה משהו אחר, נהיגה זה קשור לכישרונות אחרים, זה, אני לא מדבר על נהיגה, אני מדבר על, 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 על החיים. נהיגה זה לא, על החיים. שם רואים באמת את הדבר הזה. אגב, רואים את התכונה הזאת, ההבדל הזה גם בשיעור גברים מול שיעור נשים. שיעור גברים, תמיד התלמידים, הם בוחנים את דבריך באופן ממוקד בנוגע למה שאמרת. יש להם קושייה על מה שאמרת, הם רוצים להבין יותר את מה שאמרת. הם דנים תמיד לגופו של עניין, אבל אישה בשיעור נשים תמיד זה הרבה יותר צבעוני. מבלי להיעלב אני אומר לכם, נשים הן תמיד לוקחות אותך למקומות אחרים. היא מנסה להבין מה שאתה אומר, איפה זה פוגש אותה, איך זה קשור לתחומים אחרים, איך זה מתבטא בחיים. היא לוקחת אותך למחוזות אחרים, וזה מדהים, זה קשור ללבנה, ליכולת לקחת את האורות האלה ולחפש אותם במציאות עצמה. אל תדבר איתי גבוה. דבר איתי דברים שיודעים לרדת לחיים, זה מאוד חשוב לה. זה דבר שבולט הרבה פעמים. טוב, הרב קוק אומר באורות הקודש, מקור מספר 4, ככה לחתום את הנקודה הזאת, הרב קוק אומר, מישהו ממידת המלכות, לת לה מגרמה כלום, אין לה משל עצמה כלום, לפחות כרגע. והיא מידה שהחיסרון והיתרון, מתחברים בה בנושא אחד, ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל, ועל כן הרי הוא מוכן להיות מלא מכל טוב של כל המידות והתכונות, כל הצדדים ואין שום סתירה. ויש בו עומק העצמיות כל כך, עד שהדברים מתקבלים בתוכו הרי הם עצמיותו ממש. כיוון שעצמיות מיוחדת, גדרית, אין לו כלל. דווקא בגלל שאין בה כלום כביכול משל עצמה, לכן יכולה להיות הכל. דווקא בגלל שהיא כלום יכולה להיות הכל. היא יכולה להיות כל התשע. יכולה להיות כל השלמות, דווקא בגלל שהיא כלום מלכתחילה, כביכול, כלום, מקבלת את האור מהשמש. לכן האישה נקראת קלה. מה זה קלה בהיפוך אותיות? הכל, זה הכל. זאת המלכה שיושבת לצד המלך. זה נראה כאילו שהמלך, כל ענייני הממלכה נחתכים על פי, אבל זה שקט, זה שקט. המלכה בחדרי חדרים, לדעת לנתב ולפעול על המלך כדי לכוון אותו אל תפקידו. יש לזה הרבה דוגמאות בתנ״ך. נדבר על זה בהמשך שנגיע לדוגמאות מהתנ״ך למה שאנחנו מדברים. הדבר הזה קרה לי באופן אישי, לא פעם ולא פעמיים. לא זוכר אם סיפרתי את זה כבר פעם, שפעם הייתי אברך בישיבה והבן שלי היה חולה, הייתי צריך להישאר איתו בבית. ושלחתי הודעה לחבר שלי. לא, מכילה, סיפרתי את זה פעם?
כן,
כן. מה אני אספר עוד פעם?
לא, לא.
מה, מישהו לא שמע?
לא שמענו.
טוב, נגיד עוד פעם. הכלל הוא שאם יש אחד שלא שמע, יש יותר לשמוע סיפור פעמיים לכל היתר, זה הכלל, אחד זה הצדקה. זה סתם הנאה של הדובר, זה לא קשור לכם. ואז באמת אני אמרתי לה, לא אמרתי לה, שלחתי הודעה לחבר שלי שבאמת מכילה, נתקעתי בביסיטר, אני בבית, אני אפצה אותך, נשלים את החברותה. וזה, והקדוש ברוך הוא רחם עליי, רצה שאני אהיה מתוקן, אז שלחתי את ההודעה בטעות לאשתי. ואז ששלחתי, פתאום קפתי הורי תשובה, אמרתי, לא כתבתי יפה, אבל דברי אפשר היה למחוק. ואז כמובן התקשרה אליי, ואז קיבלתי את המקלחת הקרה, ואז אז נתקעתי, בייביסיטר, מה זה לא הילדים שלך, מה אתה עובד פה בבית, מה זה, 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 זה בעיה להיות עם הילדים, מה זה, זה תקלה כאילו, מה, זה לא עבודת השם שלך, הבית, הילדים, זה לא, רק הישיבה זה עבודת השם, אין קדושה. והוא נתנה לי שיעור ברב קוק, ואז אמרתי, תשמעי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אין כמו הלבנה כדי ללמד את השמש איך מתחברים לחיים בצורה נכונה. מעתה והלאה, אם אני עם הילד בבית, אני מוריד את החולצה, אני מתגלגל איתו על הרצפה בשמחה ובאהבה, משחקי ילדים, משתתה, מתחבר לעולמו, נותן לו אהבת אב, נותן לו חיבור, נותן לו חום מהמקום שלו, וכן הלאה, על זה הדרך. ובזה אנחנו סוגרים את המעגל הזה, כמו שאומר הזוהר הקדוש בשאלה שבה פתחנו, מאמר נפילת של מלכות. הרי למדנו שנישואי בתולה, מה שפתחנו, אינם אלא ברביעי. מקור חמש. למה המשנה מדגישה שבתולה נישאת ברביעי? אמרנו, הברכה היא חמישי. למה נישאת ברביעי? אומר הזוהר, כי אין שלמות לאישה אלא בבעל. ועל כן זמן הנישואין הוא יום השלמות שלה. שימו לב, אגב, זה דגש חשוב מאוד. כי תמיד אומרים שהנישואין זה השלמה לאיש. נכון? שמי שזה לא נשוי בלא אישה, בלא ברכה, בלא שמחה, הוא לא אדם. לא אומרים את זה על האישה. אבל הזוהר אומר שהנישואין הם גם השלמה לאישה. יום השלמות שלה. נאמר ברביעי מעשה המלכות, שזה השמש והלבנה, אשר מייתה את עצמה והחשיכה אורותיה. ועל כן בתולה יש לה קיום ושלמות ביום רביעי. על כן משמע שביום הנפילה, שביום הרביעי, שאז הלבנה נפלה, הייתה הקימה. דווקא ביום רביעי בתולה ניסית, שהיא בניין השלמות שלה, שכתוב כי נפלתי קמתי. אז הנה הכל מתחבר בעזרת השם. נתקדם. הנמשל של השמש והלבנה מקבל ביטוי חזק ויפה בפסיכולוגיה המודרנית. יש דוגמה יפה שהצלחתי בסייעתא דשמיא לפגוש. היה אחד פסיכולוג יהודי גרמני, קראו לו אריק אריקסון, הוא חי בסוף המאה ה-20, הוא היה תלמיד של אנה פרויד, שהיא הייתה ביתו של דוקטור זיגמונד פרויד, כאשר בשונה מדוקטור זיגמונד פרויד, שאמר שהאישיות של האדם מתעצבת באופן סופי עד גיל 6, טען אריק אריקסון טענה מאוד יפה, שהאישיות של האדם מתפתחת ונבנית לאורך כל החיים. והוא פירט באופן מאוד יפה 8 שלבים שבהם האישיות של האדם מתעצבת. הוא אמר, היא מתעצבת דרך 8 קונפליקטים, שכל אחד מגיע בגיל מסוים. בכל קונפליקט יידרש האדם לבחור בין צד חיובי לבין צד שלילי. בחירה בחיובי תשרת אותו באופן טוב לקראת הקונפליקט הבא. זה בגדול מה שהוא אמר. אז אם אני מדבר על השלב החמישי, דלג ישר לענייננו, השלב החמישי, לפי אריקסון, מתרחש בגיל ההתבגרות. אז המתבגר עומד בפני קונפליקט, מה שנקרא משבר הזהות. משבר הזהות, המתבגר צריך לבחור בין בניית זהות מגובשת לבין בניית זהות דיפוזית, כלומר מבולבלת ומעורפלת, מה שמאוד מאפיין נוער בסיכון. אז כמובן שבניית זהות מגובשת בגיל ההתבגרות כוללת את ההיבטים שאתם מרגישים בעצמכם, מי שזכה לבחור בחיובי בשנות ההתבגרות שלו, שזה כמובן שאדם מכיר את עצמו, את כוחותיו, את יכולותיו, הוא שלם עם הגוף שלו, האמונה שלו, תפיסת העולם שלו, הערכים שלו הם ברורים לו באופן יחסי, הוא מרגיש העולם הוא מקום טוב לחיות בו, הוא מתחיל כבר לצפות את פני העתיד וכן הלאה, זה ממש יש בריאות גדול. אז זה השלב החמישי. השלב השישי, לפי אריקסון, זה השלב האינטימי. קונפליקט האינטימיות מול הבדידות. זה השלב שבו האדם הכבר בוגר יצטרך לבחור אם לחיות עם בת זוג ולרדוף אחרי זה, או לבחור בחיים בגפו. זה שלב שהוא יצטרך לבחור. כמובן שרוב האנשים הבריאים בוחרים בבת זוג, אבל יש גם כאלה שדווקא מקדשים את הלבד מכל מיני סיבות. תרבותיות, יצריות, לא משנה מה, תלוי באיזה תרבות, באיזה עניין. ברור שהשלב של בניית הזהות, גיל ההתבגרות, מאוד חשוב בשביל השלב של קונפליקט האינטימיות שמגיע אחריו. ואם האדם לא מצליח לגבש את הזהות בגיל ההתבגרות ולבחור בחיובי לגבש זהות בריאה, יהיה לו מאוד קשה להבין עם מי הוא רוצה לחיות. לכן לפעמים תמצא רווקים, תופעה שגיל הנישואין הולך ומתאחר כל הזמן. אחת הסיבות, יש הרבה סיבות מן הסתם, אחת הסיבות זה בגלל שאנשים מאוד מתקשים בבניית הזהות. בגלל שהם מתקשים בבניית הזהות, הם לא רואים את עצמם מצליחים לפתור את קונפליקט האינטימיות. למה הם לא מצליחים לבנות את הזהות? זה קשור לעולם ערכי מדולדל ולהמון המון בעיות שיש היום. אז איחור, גילה, ניסוי מאוד נוגע בזה. אתה יכול לראות רווקים בני 35 שמתנהגים כמו נערים בתיכון. מבחינת לקיחת האחריות על החיים, הם פעם פה, פעם שם, פעם שם, בליינים כמו שמראים בגיל 15. לא מצליחים לארגן את החיים. לראות אותם בצורה יותר אחראית, להיות בטוחים ביחס לעתיד, לקשור קשר עם בזוג וכו'. אז זה נוגע למתח שבין שתי הקונפליקטים האלה. הקיצור, כמובן שהתובנה החשובה, אני אומר בסוגריים, קשורה לשאלה של באיזה גיל נכון להתחתן. אז כמובן שאחרי שאדם מרגיש שהוא גיבש את הזהות שלו, אז ממילא הוא מרגיש שהוא כבר בשל לחתונה. כן, זה תהליך טבעי. שבורא עולם שם במנגנון שלנו, רק אדם צריך להיות מודע לעצמו. אריקסון רמז שבסוגיה הזו תמון אחד ההבדלים שבין גברים לנשים. וזה אפשר להגיד מרתק ויותר מזה. זה קשור לקשר בין הזהות לאינטימיות. הוא גילה שאצל אישה גיבוש הזהות שלה מושפע מהשלב של קונפליקט האינטימיות. יש קשר בין הדברים. זאת אומרת, איך שהגדירה את זה אחת ג'וסלסון, חוקרת ב-1988, היא אמרה שתפיסת הזהות של האישה היא כלולה, או איך היא אמרה את זה במילים שלה, זהותה של האישה כוללת בתוכה אצל בן זוגה. אצל האישה פתרון קונפליקט האינטימיות, שהוא השלב השישי, הוא חלק מגיבוש הזהות. זה מדהים. אצל בנים זה הפוך. בן, יהיה לו מאוד קשה להחליט על חתונה אם הוא לא ירגיש שהוא סגור על עצמו. בכמה שיותר עניינים. לגבר מאוד חשוב, משום שזה עניינו. הוא בחינה של שם, שהוא חייב להיות ברור. הוא חייב להיות חד, הוא חייב להיות בהיר. כמו הרע של השמש. ולכן גברים צריכים לדעת שהם סגורים על עצמם, מגובשים בזהותם, ואז הם פנויים, נפשית, רוחנית, להמשיך הלאה לבניית האינטימיות. אבל אישה לא ככה. אישה יכולה להיות לא סגורה על עצמה, בשלב של גיבוש הזהות, מה לא עד הסוף, משום שהיא צריכה לראות מי האיש יהיה לידה, כדי להשלים את תהליך עיצוב האישיות. זה דבר מדהים, הדבר הזה. זה אחת הסיבות למה בנות מתחתנות יותר צעירות מאשר בנים. זה לא רק בגלל שבנות הן בוגרות יותר, גם נכון, ורוצות יותר להתחתן מאיש, לא יודע, רוצות ללדת, כל מיני דברים. הכל יכול להיות נכון, אבל גם נכון מאוד מה שאנחנו אומרים עכשיו. בגלל שאצל אישה, גיבוש הזהות, כדי לגבש את הזהות, היא צריכה את האינטימיות. היא צריכה להכיר את בן זוגה, כי הוא השמש שלה, הוא זה שיעיר אליה. ולכן אי אפשר להשלים את זה לפני שזה. זה דבר מדהים, רואים את זה בדייטים. יש הרבה שאלות שגברים נוטים לשאול בנות. שואלים בנות בדייטים, כי אתה רוצה לדעת איך היא. איך היא, מה, איזה אימא היא תהיה, מה האידיאלים שלה, מה זה. אז גברים שואלים כל מיני שאלות בדייטים. אז נגיד אחת השאלות, הוא שואל, איפה היית רוצה שהילדים ילמדו? סתם אני זורק. או איפה את רוצה לגור? איפה היית רוצה שהילדים ילמדו? איזה מסגרת? לא, הוא רוצה לברר את האידיאולוגיה שלה, נגיד, הוא לא סגור על זה, מה יכול. אז היא יכולה לענות לו תשובה מאוד מעורפלת. שמע, אני לא יודעת. בגדול חשוב לי, עד שמיים, חשוב לי מקום ששם דגש על המידות וכן הלאה. אני לא יודעת בדיוק איפה, באיזה סגנון ובאיזה מקום. הגבר יכול לפרש את זה, היא לא סגורה על עצמה. היא לא סגורה על עצמה, אני יודע מזמן כבר מה אני רוצה. היא לא סגורה על עצמה, אבל זה לא נכון. היא כדי לדעת איפה הילדים ילמדו, סתם בתור דוגמה, ויש אולי עוד שאלות שדומות לזה, היא צריכה לדעת מי יהיה האיש שאימו היא תחיה. ואחרי שהיא תדע מי יהיה האיש, והיא תבין את תמונת הבית השלמה שאותו היא עומדת לבנות, על ידי השמש שלה, יחד עם המתנות שיש לה, אז היא תוכל לדעת את הדברים. וזה לא שהיא לא סגורה על עצמה, אלא היא לא סגורה, כי השלמות אצלה, אתה צריך להיות חלק מהפאזל הזה. מה אומר שם?
זה קשור למה שאמרנו, ואלי שם שתשוקתך מי משורבך, לא?
זה קשור באופן כללי לזה.
כאילו להשפעה שלו עליה.
כן, כאילו זה קשור להשפעה הרוחנית. שהיא צריכה את ההשפעה הרוחנית כדי לגמור את גיבוש הזהות שאומר מהו העולם הרוחני המדויק שאליו אני שואפת ביחס לילדיי. יש לה כיוונים, היא לא טבעה, היא מבינה עניין, ואני אגיד לך הרבה דברים. יש את התשובות ארוכות. יותר משלך, אבל לפעמים אתה רואה שיש לא סגורה ככה וכל מיני דברים, וצריך לזמן ברור לך, כאילו ברור. כי היא צריכה אותך כדי להשלים את התמונה. ובאמת, זה דבר מופלא הדבר הזה, כי זה מראה שהמשל של השמש והלבנה, והתפיסה של פנימיות התורה בסוגיה, היא ממש ככה משתקפת בתוך התפיסה של הפסיכולוגיה, לפחות אצל אריקסון בעניין הזה. זה בעצם המלכות. כן.
הרבה מאוד נשים, אם לא כמו פעם, היום הולכות ועומדות, עושות תארים, כבר מגיעות סוג של... עושות בעצמם סוג של רמת חיים מסוימת. אולי הכוחניות שלהם זה קצת נוטה להפחיד את הגבר, להרתיע אותו?
כל מה שתגיד לי, אני אגיד לך שאתה צודק. יש כל כך הרבה סיבות לכל דבר שקורה בחיים שלנו. ברור, יש המון סיבות. אני רק הצבעתי על סיבה אחת, שבעינה היא קשורה. אפשר לחלוק גם. אבל ודאי נכון הוא שיש עוד הרבה סיבות. כמעט כל תופעה שקורית יש לה המון סיבות. כמו שכל דבר שהשם עושה, זה קשור לכמה הנהגות במקביל. לכן באמת לא מנתחים עכשיו את העניין הזה על כל צדדיו, אלא רק מציינים איזשהו צעד ככה שיש בתוך העניין. המשל הזה הוא קשור לעוד איזה עניין ככה נוסף שחשוב להזכיר אותו. השמש מבטאת את היסוד הקבוע. בחיים שלנו. היא תמיד נראית אותו דבר, תמיד באותו גודל, היא לפעמים אפילו, היא קצת משעממת כזאת, היא מדהימה, אבל תמיד אותו דבר. אבל הלבנה מבטאת את היסוד המשתנה, היא הולכת וגדלה, הולכת וצומחת, מגיעה לשיא, ואז דואכת, ואז נעלמת, ואז שוב נולדת מחדש. כלומר, הלבנה קשורה מאוד אל היסוד המשתנה שבחיים שלנו. ואצל אישה, לעומת האיש, זה מאוד מאוד חזק, הדבר הזה. התכונה הנשית היא תכונת הדרך. בדרך יש צורך בגמישות, כי אתה לא יודע מה יפתיע אותך. אם אתה נוסע בכביש ומולך בא נהג, נוסע הפוך מכיוון לתנועה. אתה לא יכול לצעוק עליו מהחלון, שאתה, מה אתה עושה, מה אתה עושה, תזוז, תזוז, מה אתה עושה, מה אתה עושה. כי בסוף שתכם תמותו. תכונת הדרך מצריכה גמישות. ואצל האישה אנחנו פוגשים את ההשתנות. איך אמר הרב מנחם פרומן זצ"ל, אמר משפט. המשפטים יפים, אני אקריא לכם, אין לכם את זה בדף, אבל אז הוא אומר ככה, תכונת הדרך היא תכונה נשית. חז"ל אומרים נשים דעתן קלה. בארגונים פמיניסטיים לא אוהבים את הגמרא הזאת, רואים בה עלבון לאישה, אבל זה רק בגלל שהן לא לומדות זוהר. אז הוא אומר, האישה קשורה אל היסוד המשתנה, כאילו היא לא סגורה על עצמה, כאילו דעת, כאילו דעתן קלה, פעם כך, פעם כך. היא אומרת היום כך, מחר אחרת, ואז יכולה להתהפך שוב. אז הוא אומר, נו אז מה? גבר הוא תקוע. אני כמו שאשתי אומרת עליי, כבר 40 שנה אומר אותו דבר. אבל נשים כל הזמן משתנות. לפני שהיא אמרה כך, ועכשיו היא אמרה אחרת, כמה שזה יפה. היא מרגישה את הדרך, את שינויי הזמן. הדבר הזה הוא מאוד נכון. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי באמת בדבר הזה, בתוך זוגיות, בתוך בית, שאתה אומר כל הזמן את המנטרות שאתה למדת בבית המדרש, ומה שתמיד חשבת ואתה תמיד חושב, ולפעמים האישה באמת עוזרת לך להרגיש כן, אבל המציאות השתנתה, כן, אבל תסתכל, זה מצריך התייחסות אחרת, ולא שמת לב לזה ולזה ולשינויים הללו, ומה שכל זמן מאיר בתכונתו. האישה יש לה את הכישרון הזה, מכוח מה שהיא באמת קשורה ליסוד של הלבנה, לראות את שינויי הזמן. אולי ממש עוד שתי דקות, ככה כדי שנשלים את הנושא הזה של המלכות, של השמש והלבנה, בואו נפגוש את ההבדל הזה מאוד מקום, שהוא מאוד מאוד חשוב. בתחילת הסדרה הדגשנו, הבאנו את המחקר שחקר, אמרנו, מחקר מאוד גדול, לקח 1,000 זוגות, עקב אחריהם למשך 30 שנה. ויש המון המון דברים שנלמדו מהמחקר הזה. אחד הדברים היפים שלמדו שמה, זה ש85% מהמריבות, מי מתחיל אותם? לא, כן. אז באמת 85% האישה מתחילה. כן? אז לא צריך להתלהב יותר מדי, היא לא באמת אשמה, אלא חקרו וראו על איזה רקע פרוצות רוב המריבות. בדרך כלל זה מריבות על שטויות, אבל הן מצביעות על משהו עמוק יותר שלא מתרחש בקשר. שהוא זה שמדליק כל ניצוץ לאש ולאהבה. זה בדרך כלל מה שקורה בזוגיות. אז כשבודקים מה הרקע, רואים שהרקע הוא שהאישה נצברה אצלה תחושה שהיא לא מספר אחד בשביל בעלה. בעלה משדר לה מזה זמן, שבועות או חודשים, שהיא לא מספר אחד. יותר חשובה לו העבודה, יותר חשובה לו התורה, יותר חשובים לו הילדים, יותר חשובים לו החברים, יותר חשובים לו כל מיני דברים. והאישה ממש מרגישה שהיא שנייה, שלישית, אפילו חמישית לפעמים. ואז יש תסיסה אלוקית בעולמה הקדוש של האישה, שהיא דורשת מהגבר למלא את תפקידו, להקרין אליה אור בראשונה. זה לא בשבילה רק. להקרין אור לאישה בתחילה, כלומר שהיא מספר אחת, זה צורך של האיש, רק שהוא לא מודע לזה, בגלל שהוא יש לו בעיה במודעות עצמית. הוא לא יודע מה החשיבות העליונה שבלהפנות את כוחותיו ואת מרצו בראש ובראשונה לאשתו. הרמק ילמד אותו את זה בתומר דבורה, ויסביר לו שהאישה דורשת להיות ראשונה, משום שזאת הדרך היחידה שבה האיש יוכל להיות מתוקן, על ידי שיפנה את ראשית כוחו לרעייתו. יהיה זה בכספו, באהבתו, ביצריו. תיקונו של האיש עובר דרך רעייתו, בכל התחומים. אחר כך זה כל מי שבא. לכן איש שמפנה המון אנרגיות של אהבה וחסד והערכה, והוא הגבר הכי מפנק וכולם מתים עליו בעבודה, אבל בבית אשתו כמו סמרטוט, הוא לא מתחיל אפילו למלא את תפקידו. הוא רחוק מאוד ממילוי תפקידו. מאוד מאוד רחוק. כי הגבר יכול למלא את תפקידו רק אם הוא יפנה בראשונה את כוחותיו לרעייתו. ואנחנו נדבר על זה ונלמד את המקורות שקשורים למה שאמרתי עכשיו. אני רק אומר את זה עכשיו כי זה קשור למשל. הסטטיסטיקה הזאת היא נכונה מבחינה רוחנית. וכשהאישה סוחבת את התחושה הזו, אז דברים קטנים הם עילה למריבה. ואז היא מתחילה, אבל לא באשמתה. לפעמים זה באשמתה, אבל רוב הפעמים זה כי אתה לא ממלא את תפקידך. בגלל הסיבה, בגלל ההבדל הזה, השמש והלבנה, שוב, אחד הדברים שהכי קשים לאישה בעולם זה התעלמות. שהגבר שותק. זה תקלה קשה מאוד. אז כשאתם רווקים, ואתם עצבנים על מישהו ואתם שותקים, זה עובר רגיל. אתה איזה שבועיים מתרחק מהחבר הזה שיצבן אותך. מה יקרה? לא יקרה שום דבר. הכל בסדר. ככה אתה חושב שהכל בסדר. אבל כשתמשיך עם המודל הזה של השתיקה בתוך הבית, כשאשתך תעצבן אותך, אז אתה תתחיל לסבול. ולכן, והאישה תסבול עוד יותר. משום שאילמות בנוגע לאישה זה אלימות לכל דבר. זה אלימות לכל דבר. לאישה שכל כך רוצה את האור שלך, כי זה טבעה, ואתה מונע אותה ממנו. משום שאתה שותק, ואתה לא מדבר, ואתה מתרחק, כשאתה כועס, ואתה זה, ואתה הרבה הרבה בשתיקה, אתה מחבא אותה, אתה גומר עליה. אין יותר. אישה לפעמים מעדיפה שתצעק קצת, רק שתדבר. שתגיד משהו, שתביע את עצמך. מאוד כדאי לתרגל את זה היום. לא לשתוק, שמפריע משהו, להגיד, לדבר אחד לשני, גם בבית, אתם עם עצמכם. מאוד מאוד חשוב לעבוד על הדבר הזה. לכן אין דבר יותר משמח לאישה מאור, ממחמאה, מחיוך, ממילה טובה. אין יותר. זה עושר. כי היא הלבנה שלך ואתה עבור השמש. וחשוב מאוד מאוד לזכור את הדבר הזה. גבר בא הביתה, הוא לא קופץ על הילדים. קודם כל, חיבוק לאשתו. אחר כך הילדים. הילדים קופצים כבר, אשתי שולו ולחם. ואז יחבק את ילדיו. קודם כל האישה, ואחר כך הילדים. אז זה צריך לזכור. אז האישה מאוד מאוד צריכה לדעת שבעלה אוהב. היא צריכה להרגיש את זה כל הזמן. על ידי מילים, מחמאות, ואם אישה אומרת לגבר, למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? קשה לגע הרבה גברים להגיד, אני אוהב אותך. זה קשה להמון גברים, כי להביע רגש זה דבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו. אז הוא אומר לה, שאמרתי לך בחתונה, לפני 30 שנה, ואם זה ישתנה, אני יודע לך. אז האישה ממש נפגעת ממשפט כזה. זה באמת, איפה אתה חי בכלל? האישה צריכה כל הזמן את האור. האור הזה מחיה אותה, והיא גם תעניק לך יותר. לעומת זאת, וזה קשור להבדל שאנחנו עוסקים בו, לאיש מאוד חשוב שיכבדו אותו. מאוד חשוב לגבר שיכבדו אותו. הגברים המרוקאים יודעים את זה טוב, אבל זה נכון אצל כולם. מי שמתעלם מזה פוגע בעצמו. בגלל שהאיש הוא שמש והוא מקור של אור בבית, מאוד משמעותי לגברים שיכבדו אותם. שיכבדו אותם, שהם משמעותיים, שיש להם ערך, שלמילה שלהם יש מילה, לא שהם קובעים הכל וכל התפיסה של פעם, אני מתכוון. שיכבדו אותם. זה מאוד מאוד חשוב לאיש. אם האישה כל היום תגיד לבעלה, אני מתה עליך, אני אוהבת אותך, כפרה עליך, חיים שלי, מותק שלי, זה לא מספיק. הגבר צריך לדעת שאשתו מכבדת אותו, לא רק אוהבת אותו, זה לא מספיק. אני צריך גם לדבר בשפה של הבעל. כמו שהגבר הולך לבית של אמא שלו, כולם מחליף של, מחליף שם המנורה. כפרה עליך, איזה גאון, איזה פרופסור, אתה מבין בהכל. אתה איזה ידיים, הכל זהב אצלך, רק החליף למנורה, היא יוצאת אליו, ממש, אין בו חסרונות בכלל. אבל הולך לאשתו מחליף מנורה, היא אומרת לו, ולמה לא סידרת את הבעיה בביוב, ולמה לא עשית את זה שמה, ומה עם זה שמה, מה אתה מתלהב שעשית את זה, תראה כמה דברים, אני פה עושה הכל לבד. הוא מרגיש שהיא לא מכבדת אותו, לא מעריכה אותו. אבל הדברים שהוא עושה זה גרוע, הגבר ממש יכול להיפגע מדבר כזה. לכן חשוב שכל אחד יחמיא לשני על פי הצורך האמיתי שלו. ביחס להבדל שעכשיו ציינו. אז זה מאוד חשוב. טוב, אנחנו נלשנו קצת הרבה, נעצור פה. חזק וברוך. בבקשה. בבקשה.